שלום. לרגל סבב הלחימה האחרון שהיה סביב עזה, נביט בבית מיוחד של ספר תהילים על ענייני מלחמה ושלום, ונעשה זאת דרך מזמור מ"ו בתהילים. אנחנו נראה מזמור מ"ו יחסית קצר, 12 פסוקים בסך הכל, אבל מאוד מאוד דרמטי, גם במילים שהוא בוחר לתאר, וגם אולי באירועים שאליהם הוא מתייחס. המזמור בדרך כלל המזמור לא נמצא בתפילה הרגילה, אבל שמעתי מהרב יואל בינון עדות מעניינת, שבזמן ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים, והוא מספר בתור חייל שככה מחכים, לא יודעים אם הולכים לסיני, ובסופו של דבר הם הגיעו לירושלים, על פי רואות הרבנות הראשית, זה המזמור שהם אמרו. אז הנה, מזמור של מלחמה ושלום. מזמור מ"ו. למנצח לבני קורח על עלמות שיר. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה וצרות נמצא מאוד. על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים. יהמו יחמרו מימיו, ירעשו הרים בגאוותו. סלע. נהר פלגיו יסמכו עיר אלוהים, קדוש משכני עליון. אלוהים בקרבה בל תימות, יעזריה אלוהים לפנות בוקר. המו גויים, מתו ממלכות, נתן בקולו תמוג ארץ. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב. סלע. לכו חזו מפעלות אדוני, אשר שם שמות בארץ. משבית מלחמות עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצץ חנית, עגלות ישרוף באש. הרפו דעו, כי אנוכי אלוהים, ערום בגויים, ערום בארץ. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב. סלע. ובכן, זה המזמור, וכפי שאמרתי, הוא דרמטי. הוא דרמטי במילים שלו, תיאור מאוד 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 שוצף ושוטף, וכנראה גם תיאור באירועים שמהם הוא מגיע. נחלקו פרשנינו הקדמונים. האם יש אירוע מאחורי מזמור זה? חלק מפרשנינו וגם החוקרים המודרניים טוענים בוודאי יש אירוע. אנחנו שומעים פה על מלחמה, אנחנו שומעים פה על מלחמה שקשורה איכשהו לירושלים, אנחנו שומעים פה על מלחמה שקשורה לירושלים שבצורה פלאית הסתיימה לפנות בוקר. ולכן חלק גדול מהפרשנים והחוקרים רואים במזמור הזה פה השלכה, תגובה לסיפור מסע סנחריב והמלחמה על ירושלים בימי חזקיהו המלך. אם אתם זוכרים, אחד הפיוטים שהוספו להגדה של פסח על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה בלילה, ויש רצף של ניסים שכאלה שקורים בלילה ולפנות בוקר, ואחד מהם זה כמובן יציאת מצרים וקריאת ים סוף, וסיפור אחר זה אותו סיפור של מפלת סנחריב באותו מסע מפורסם של ימי חזקיהו. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כמו שהולכים החלק השני של פרשננו והחוקרים, שהמזמור אולי מתבסס על אירועים מלחמתיים קודמים, אבל הוא הרבה יותר מזמור של אחרית הימים, מה שאנחנו נכנה גוג ומגוג, באותו יום שבסופו של דבר יהיה השם למלך על כל הארץ, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אותו יום של אחרית הימים. בין כך ובין כך, יש פה איזה רחש, ויש פה איזה רעש סוער של תמורות שמתרחשות בעולם, גם במישור הפוליטי הבינלאומי, אבל גם, אם אנחנו עוד רגע נחזור לביטויים של המזמור, כוחות הטבע. בואו נקרא שוב, והפעם נשים לב שניתן לחלק את המזמור הזה לשלושה בתים או לשני בתים. ואני רוצה שנתייחס לחלוקה הכפולה הזאת. חלוקה אחת אפשרית של המזמור היא לאור הפזמון שחוזר בו פעמיים. פעם אחת בסוף פסוק ח', אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע, ופעם שנייה בסוף פסוק י"ב, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אולם, גם החלק הראשון ניתן לחלקו לשני חלקים, מכיוון שפסוק ד' גם הוא מסתיים במילה סלע, ואם נזכר בתחילת המזמור, אז יש פה משהו מאוד דומה. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה וצרות נמצא מאוד, סלע. ואכן, רוב המבטים מתייחסים למזמור כשלושה בתים. נתחיל לקרוא באופן הזה של שלושה בתים, ולקראת ולאחר מכן, בכל זאת ננסה להסביר מדוע הפזמון חוזר רק פעמיים. הבית הראשון, אחרי הכותרת, שיש בה מרכיב ייחודי, למנצח לבני קורח על עלמות שיר, ולא כל כך ברור לנו מה הכוונה על עלמות שיר, האם זה כלי נגינה מסוים, האם זה אופי מסוים של השיר. ומתחיל ההמנון. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה וצרות נמצא מאוד. המזמור פותח בהכרזת ביטחון. אלוהים לנו מחסה ועוז, אולי גם מחסה וגם עוז, אולי מחסה שהוא עוז, ובכל מקרה הוא עוזר בזמן צרה ונמצא מאוד. מי נמצא מאוד? אולי אנחנו נמצא את הקדוש ברוך הוא, או שהקדוש ברוך הוא זה שנוכח ונמצא, והוא נמצא מאוד. והביטוי הזה הוא ביטוי לא רגיל, עזרה וצרות נמצא מאוד. משהו בלשון פה אולי מספרת את אותה התרגשות ואת אותה חוויה דתית עמוקה של הציבור, מכיוון שהדיבור פה בלשון רבים, כלפי הקדוש ברוך הוא. באיזה הקשר נאמר שהקדוש ברוך הוא עזרה וצרות נמצא מאוד? אז הבית הראשון מספר על איתני טבע שמתמודדים. על כן לא נראה, לא נפחד, בהמיר ארץ, שמתחלף את הארץ, שמתהפך את הארץ, רעש אדמה, ובמות הרים בלב ימים, התמוטטות של הרים בלב ימים, איים שמוצפים, צונמי שמציף אדמה, רעש אדמה שמגלגל הרים לים, בכל מקרה יש כאן תיאור של עולם טבע מאוד 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 פעיל. יהמו, יחמרו ממיו, יהמו מלשון המיה, אותם קולות של שערה, יחמרו אולי מלשון ציסה, כמו שמרי יין, חמר, אולי אבנים וחמר שנכנסים לתוך הים, בכל מקרה יש פה איזה מפגש רועש של ים ויבשה, יהמו יחמרו מימיו, מימיו של הים, ירעשו הרים בגאוותו סלע, אולי בגאוותו מתייחס לים, בדרך כלל אנחנו מפרשים בגאוותו, בגאוות השם, כן, השם מתגלה בגאוותו על ידי התמוטטות איתני הטבע, ועל כך אנו אומרים, ירשו הרים בגאוותו סלע ונגמר הבית הראשון. האם אכן מדובר כאן על רעש אדמה ועל צונמי טבעי? או אולי אין הם אלא משל לתהפוכות העולמיות, כפי שנפגוש בבית השני. ולפתע פתאום, מול הפחד הגדול של איתני הטבע שמתמוטטים, הבית השני פותח בחיוך, נהר, פלגיו, כלומר, הפלגים של הנהר יסמכו את עיר האלוהים. כלומר, לעומת העולם שמתמוטט, רעש, אדמה, צונמי וכולי, דווקא עיר האלוהים, ירושלים, המים שמגיעים אליה מסמכים אותה. ואולי פה שוב, נהר זה נהר ריבר, כן, נהר של מים, ואולי נהר כמו נהרה של אנשים, של קבוצות, שגם מספרים סיפור של שטף זורם וגם אור פנים. בכל אופן, המשחק כאן בין המציאות הטבעית לבין המציאות האנושית והפוליטית שווה תשומת לב, שווה תשומת לב. ובכן, הבית השני, נהר, פלגיו, פלגיו של הנהר, יסמכו עיר אלוהים את קדוש משכני עליון, אלוהים בקרבה, בעל תימות, מסביב יהום הסער, מסביב הכל מתמוטט, ההרים מתמוטטים, אבל הר הקודש, אלוהים בקרבה, ביטוי של מחסה ועוז, בעל תימות. יעזרי האלוהים לפנות בוקר. ממה יעזרי האלוהים? אז מצד אחד, בהמשך לאותם תיאורי התמוטטות הטבע, אבל בפסוק הבא, פתאום אנחנו עוזבים את עולם הטבע, ופותחים עיתון של הפוליטיקה העולמית. המו גויים, מתו ממלכות, נתן בקולו, תמוג ארץ, יש פה ממש קצב שאפשר לשמוע של אותה שערה, המוגויים, כמו המיית הים, המיית הגלים, אז עכשיו זה המוגויים. מתו ממלכות. אם בבית הקודם מה שהתמוטט זה ההר, פה מה שמתמוטט זה עולם של ממלכות, נתן בקולו, כמובן, התייחסות לקדוש ברוך הוא, רעם בקולו, סער בקולו, וממילא תמוג ארץ, ארץ לא במובן הפיזי earth, אלא הפוליטיקה העולמית. ועל כך אנחנו אומרים, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב, סלע. מסביב יום הסער, גם הסער הטבעי, במידה ותרצו לפרש זאת כרעש אדמה, בוודאי הרעש העולמי של המוג גויים ומתו ממלכות, אבל ירושלים בטוחה. אני מזכיר שחלק מפרשננו רואים בכך הד למפלת סנחריב. ועכשיו אנו עוברים לבית השלישי, שלכאורה ממשיך את אותו רעיון של מלחמות שנשבטו. לכו חזו מפעלות אדוני, אשר שם שמות בארץ. אל מי המשורר פונה? לבני ישראל? לגויים? האנשים פונים אלו לאלו? לכו וראו, חזו. מה עשה? מה הם מפעלות השם שעשה בארץ? אשר שם שמות בארץ, שממה בארץ, בעקבות אסונות הטבע? או בעקבות המלחמות? משבית מלחמות עד קצה הארץ. וגם פה תיאור רציף של שבירת המלחמה. קשת ישבר וקיצץ חנית, עגלות ישרוף באש, והעסק נגמר. ושוב קריאה, הרפו עודו, הרפו מהמלחמות, הרפו מיצר הרע, הרפו מאותה התנהגות לא קבילה, עודו כי אנוכי אלוהים. ויש גם קבלת עול מלכות שמיים על ידי העולם כולו, ערום בגויים, ערום בארץ. שימו לב שגם כאן נשמרת הסימטריה בין היחס הפוליטי ערום בגויים לערום בארץ, שאולי מחזיר אותנו לאיתני הטבע. ובכל זאת, ובכל מקרה, עם ישראל, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אז כמו שאמרתי, מזמור מאוד סוער של התמוטטות טבע, של מלחמות, ובין כך ובין כך, ירושלים ועם ישראל זוכים להשגחת השם. אז הצלחנו לראות את המזמור כבנוי משלושה בתים. אולם מה נעשה עם החלוקה לשני בתים בזכות הפזמון? אז אני רוצה לטעון שתי טענות. טענה אחת היא הטענה הספרותית, שבבית הראשון לא צריך את אותו פזמון חוזר. ספרותית לא צריך אותו. מכיוון שאנחנו פותחים את המזמור בפסוק, אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה וצרות נמצא מאוד, ומסיימים עם המילה סלע. כלומר, גם הבית הראשון בעצם עטוף באותו פזמון של ביטחון. ואם תרצו באופן אחר, בשונה מהבתים השני והשלישי שמדברים על ההתרחשות האנושית, הבית הראשון מספר על התרחשות טבעית, ללא מעשי ידי האדם, ושם בוודאי הקדוש ברוך הוא נוכח ומשרה ביטחון. ולכן כמעט הייתי אומר שמבחינה ספרותית אפשר לוותר על הפזמון בבית הראשון. כמובן יהיו חוקרים שיגידו שהיה אמור להיות הפזמון בבית הראשון, אך הוא נעלם. אינני חושב כך. אולם בואו נחשוב מבחינה רעיונית. אז המזמור מספר על התמוטטות עולמית, שאולי ההתמוטטות הטבעית היא משל כמו שאמרנו, ואולי בו בזמן יש גם תיאור של התמוטטות עולמית וגם תיאור של היסטריה עולמית פוליטית. דרך אגב, יש לנו לא מעט דוגמאות גם בספר תהילים וגם בנבואות בכלל בתנ"ך על מפגש בין שני ההיבטים. אני אזכיר פה למשל את ספר יואל כספר אחד מנביאי תרי עשר, שספר יואל חצי ממנו מוקדש לתיאור סערה טבעית של מכת הרבה ועוד מכות טבעיות מאוד מאוד נוראות, והחצי השני בוודאי מדבר על אש מלחמה על ירושלים. אולי יש קשר בין נבואת יואל לבין הפרק שלנו, מה גם שנבואת יואל מסיימת עם מעיין יצא מבית אדוני וישקע את נחל השיטים. וגם לגבי יואל אנחנו מתלבטים כפרשנים, האם תיאור מכת הרבה זה סמל לתיאור המלחמה שיבוא בהמשך נבואת יואל, או שאנחנו מדברים פה על שתי תופעות ששתיהם קרו, תופעה מאוד מאוד קשה מבחינה טבעית ותופעה מאוד מאוד קשה מבחינה עולמית. ובכל מקרה, סביב כל הסערה הזאת בסופו של דבר יש שקט, יש ביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל הבית השלישי מספר משהו נוסף. לא רק יש צרות מכאן ומכאן, והקדוש ברוך הוא לנו מחסה ועוז, והשם צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלה, כסיכום לשני הבתים הראשונים. אלא בבית השלישי אפשר כבר לשמוע ממש את הד אחרית הימים. הד אחרית הימים של השלום, הד אחרית הימים של שבירת קשת המלחמה, הד אחרית הימים של הנבואות הגדולות, של ישעיהו ויואל כפי שהזכרנו, וזכריה ועוד ועוד. ואם כן, הבית השלישי מוסיף לנו לא רק אמירה על הביטחון בהשגחת השם ובשמירת השם אותנו, לא רק על שלאחר שערה מאוד מאוד גדולה יש, המלחמה נעצרת, אלא יש כאן לקח מוסרי ודתי על אותו חזון גדול, שאנו שואבים ממנו את הכוח של האופטימיות, התקווה וההתעודדות. וכך כותב הרש"ר הירש על המזמור, ובכך נסיים. עלמות שיר. אתם זוכרים את הביטוי שאיתו פותח המזמור? שעל פי פשוטו הכוונה להתייחסות לאיזושהי נימה שירית שאנחנו לא יודעים בדיוק מה משמעותה היום. הנעלמות, הנסתרות שבשיר. הרש"ר הירש מבין את המילה עלמות כביטוי למשהו נסתר. הדבר הנעלם מאחרים ואינו בא לידי גילוי אלא בהתפעלות השיר. הדבר הכמוס בלב המשורר והוא יסוד שיריו. ומהו הדבר הכמוס? המשורר רואה את העמים ואת התנאים שמסביב לישראל בתנועה רועשת ותוססת, הרת חורבן ותמורה, ובתוך שעון גלים זה הוא רואה את ישראל מרומם מעל לכל השערות, שרוי בשלוות עושר ובטחה. ישראל חב את הצלתו בהווה ואת ביטחונו לעתיד להשם, אשר ברכתו ועזרתו באו לו על ידי הכרתו והתמסרות לרצונו. ומוטל עליו לזכות את כל עמי הארץ באותה הכרה ובאותה המסירות, ועל ידי זה גם באותו שלום ובאותה ברכה. זוהי המטרה והתכלית שאליהן מוליך השם את העמים דרך כל המהומות והמהפכות הרות החורבן והשממה, וזה תוכנה של ההיסטוריה העולמית. אמת זו של נוכחות השם בתולדות ישראל והמין האנושי ושל האחדות הסופית באחרית הימים של המטרות האלוהיות, אחדות הנעלמה ביום יום שלנו מעין בשר, אמת זו כשהיא מהווה את ההכרה היסודית שממנה נובעת התפעלות השיר של המשורר, זאת היא האמת שהשיר מיועד לגלותה לעין בשר. ולעיתים אנו נדרשים למלחמות בעל כורחנו, והדבר עגום ועצוב ומצער, אך הייעוד הוא השלום, ואותו חזון גדול של שבירת קשת המלחמה, והפיכתה קצת באווירת חודש זה, חודש כסלב, לאותה קשת של ברית שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנוח. עד כאן, תודה רבה.